אנחנו חזים בפרק י"ז פסוק ט"ז. ויגש הפלישתי השכם והערב, ויתייצב 40 יום. גוליית שיורד ממחנה פלישתים אל העמק ונעמד ואומר מי יכול לבוא, כל מה שדיברנו פעם שעברה, זה 40 יום. כל פעם בבוקר ובערב. מה זה אומר? אומרת הגימורה, ויגש הפלישתי השכם והערב, אמר רבי יוחנן, כדי לבטלן בקריאת שמע שחרית וערבית. והתייצב 40 יום, אמר רבי יוחנן, כנגד 40 יום שניתנה תורה.
מה זה 40 יום?
40 יום רצופים. כל יום במשך 40 יום נעמד בבוקר ובערב ונתן את הנאום שלו.
מי?
גוליית. מה הפירוש? אנחנו יודעים, מתן תורה, כתוב והתייצבו בתחנית בתחתית ההר, שעם ישראל עמד ולא היו מוכנים לקבל את התורה. היו צריכים לקבל כפה עליהם
הר
גיגית. הם לא היו לגמרי בשלים, ולכן לא קיבלו במעמד הר סיני את התורה מיד, אלא היו צריכים 40 יום להתבשל בזה. וכי כל תהליך של שינוי לוקח 40 יום. אנחנו יודעים את זה מאוד מקומות. תהליך יצירת יצירת הוולד זה 40 יום.
יש הרבה דברים ב-40.
הרבה דברים. 40 זה עניין של שינוי. תמיד 40 עניין של שינוי.
גם המכות, זה 40 יום פחות אחד, מולדים אחד.
כל פעם עניין של שינוי זה 40.
ולד
זה הדוגמה לזה, זה דוגמה לזה. גם מקווה הוא 40 שיער. כי כל שינוי הוא במספר 40. יש לזה סיבה. במילה אחת אני אגיד מה הסיבה, מי להיכנס אתה מדי לעומק? 40 מתחלק ל-4. מצב ראשון, ומצב אחרון, זה 10 ו-10. באמצע יש, העשר הראשונים הם להתנתק מהמצב הראשון, והעשר השניים הם להיכנס למצב השני. כן, הדוגמה לזה גם 40 יום של חודש אלול, וכן, של 40 יום של מראש חודש אלול עד יום כיפור, זה 40 יום של שינוי. אז 10 ימים הראשונים נקראים אני, 10 ימים השניים זה לדודי, 10 ימים השלישיים זה ודודי, ו10 ימים הרביעים זה לי. הרי כידוע שאני לדודי ודודי לי, זה לא רק ראשי תיבות אלול, גם ספי תיבות 40. יוד, 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 יוד. טוב. אז הוא אומר, לקח לכם 40 יום להתבשל ולקבל עול מלכות שמיים. אני אסיר מכם את הקריאת שמע, אסיר מכם את הקבלת עול מלכות שמיים, אני אעביר אתכם תהליך. וזו נקודה מאוד חשובה, צריכים להבין שגוליית הוא לא סתם אויב אנטישמי. יש פה מלחמה על אחדות השם. הוא רוצה לגרום לעם ישראל להפסיק להאמין בקדוש ברוך הוא. זה הסיפור. ובאמצעות הכוח הוא מגיע ואומר, אני 40 יום, אטפטף לכם בראש. בזמן שאתם אמורים לקבל עול מלכות שמיים, בזמן הזה אני אטפטף לכם בראש את העניינים שלי שאתם לא יכולים להתמודד מולי, אין לכם יכולת להתמודד עם הבעיות האלה. למעשה גוליית הוא גם סמל, הוא לא רק. הרי המלחמה הראשונה של דוד מלך ישראל חי וקיים. העזתי הזה, הפלישתי הזה, גתי, הוא לא פלישתי, אבל הוא לא עזתי, אבל הוא פלישתי. התפקיד שלו, הוא רוצה לעשות לנו שינוי במוח. ובואו נראה, ודוד מבין את זה. ודוד, המלחמה של דוד מולו, היא גם באותם אמצעים, כבר נראה את זה.
אבל
קריאת
שמע, שזה 42.
העניין היה, 40 היה,
42 תיבות. יש בקריאת שמע.
כן, אבל פה זה 40 יום, לא 42.
אבל, 40 שעה, אבל מי נכנס בפנים? בעל ואישה, זה 42.
אוקיי. המדרש...
בקריאת שמע יש 64 תיבות. לא תיבות,
אותיות.
42 תיבות.
אותיות, שני
המשפטים
הראשונים של קריאת
שמע. 42 תיבות.
תיבות, לא.
רק
בשעריך. המדרש כותב שהסיבה שהיה כוח לגוליית. לעמוד 40 יום. זה כיוון שאורפה, אמר רבי ברכיה ברבי יצחק, נסחה 40 פסיעות, שלחה אורפה עם חמותה, נתנו לבנה 40 יום, הוא קיבל עוד 40 יום לחיות. שהוא בלבל את המוח 40 יום, והקדוש ברוך הוא לא נפרע ממנו מיד, אלא המתין 40 יום, זה היה כוח שהוא קיבל מזה שאורפה הלכה עם נעמי 40 יום. בפועל, אנחנו צריכים להבין את זה שמבחינה רעיונית, הגמרא אומרת, יש פה בעצם, זה לא סתם כנגד קריאת שמע, כנגד 40 יום מתן תורה. בעצם יש פה עניין אמיתי, כך כותב הכלי יקר, ככה משמע ברש ששמה. יש פה עניין אמיתי, והעניין האמיתי הוא שגוליית מנסה להעביר אותנו תהליך. להעביר אותנו תהליך. אתם יודעים, האויב שלנו יודע שהמלחמה היא פסיכולוגית. המלחמה היא נפשית. וכל הלוחמה פה היא לוחמה פסיכולוגית, הרי הוא לא צריך את כל המשקלים העצומים האלה של הברזל כדי ללחם.
נכון.
הפוך, הרי זה הגנה, והוא בא להובר את החזק מזה. והסיבה היא מכיוון שהוא בא להפחיד. הדבר הזה הוא בא להפחיד, הוא בא לבטל את הכוח שלנו, לגרום לנו לא להאמין בעצמנו, לעמוד בעצם מולו. הוא אומר, אני חירפתי מערכות ישראל, לעמוד, מערכות אלוקים חיים, לעמוד מולו, ולומר, אין לנו מה לעשות עם הבעיה הזאת, זו בעיה אמיתית, שאין לנו שום פתרון לה. המילים האלה הן מילים שמחלישות. והאויב שלנו, מאז ועד היום, זה מה שהוא רוצה לשמוע. הוא רוצה לשמוע אותנו עומדים עובדי עצות, חלשים, לא כל כך פיזית, אלא מנטלית, נפשית, רוחנית. לא, דקה אחת. דוד המלך זה רגע אחד. גם משיח יבוא, זה רגע אחד, דוד המלך יגיע ונגמר העניין. בואו נראה. יומר ישי לדוד בנו, כך נא לאחיך, איפת הכלי הזה, ועשרה לחם הזה, והרץ המנחה, המחנה לאחיך. והסרת חריצי חלב האלה תביא לשר א' ואת אחיך תפקוד לשלום ואת ארובתם תיקח. ישי קורא לדוד ואומר לו, תיקח איתך למחנה אוכל לאחים שלך. מה אוכל? איפת קלי. מה זה קלי? מי יודע מה זה קלי?
קלי זה לחם, סוג של לחם כזה.
לחם קלי.
קלי, קלי.
מה זה קלי?
אברירי.
קלי, קלי, זה לקחת גרגירי חיטה. אס איז.
איך?
גרגירי חיטה.
גרגירי חיטה.
ולקלוט אותם על האש. אוקיי?
כן.
אז זה קלי. הקלי... זה כמו פופקורן.
שעשוי פופקורן
מחיטה.
לא, פופקורן שעדיין לא התפוצץ.
כן. לא, אבל הוא כן, כן, הוא פריך.
כן,
הוא כן פריך, הוא כן פריך.
אנחנו היינו אוכלים את זה, הייתה קולה לנו כמו סומסום. גם סומסום.
כן, נכון.
קולים או
חיטה. הייתם קולים חיטה.
נכון.
למה טעים, נכון?
לאכול ככה.
עכשיו, פעם היו לוקחים את החיטה הזאת הקלויה. היו לוקחים את החיטה הקלויה. מה מאפיין של חיטה קלויה? היא מאוד יבשה ופריחה. והיו תוכנים את זה, זה לא כזה בעיה, אפשר עם כפית.
זה הביסלי של אז.
נכון, נכון, נכון. והיו עושים מזה לחם. מה הם מיוחד בלחם כזה?
הוא כבר כאילו התבשל מראש.
ולכן מה?
רך מאוד.
הוא לא רך. הוא קרנצ'י, הוא לא קשה. הוא קרנצ'י, ולכן... נו, מחזיק מעמד.
מחזיק מעמד.
לא, ישי בבית שלו הכין. אומר לדוד, לך תיקח להם איפת הקלי הזה, לך תביא להם את הכמות הזאת, איפת, כמות גדולה, של לחמים עשויים מקלי, שזה מחזיק מעמד לאורך זמן. זה מה שנקרא, זה כמו קרקרים. והעשרה לחם הזה, וגם לחם טרי, זה יום יומיים מחזיק מעמד.
שאחרי יום המים יהיה להם גם את השני.
יהיה להם גם את השני. והרץ המחנה לאחיך. אנחנו יודעים, זה לא כזה רחוק בית שמש, בית לחם לבית שמש. כן, לאחים שלו.
רק לאחים שלו.
ואת עשרת חריצי החלב האלה, מה זה חריצי חלב?
גבינות.
גושי גבינה. תביא לשר א', ואת אחיך תפקוד השלום, תגיד להם, תמסור להם דש, ואת ארובתם תיקח. מה זה את ארובתם תיקח?
כאילו,
בסעד
שלום כזה,
מה תיקח מהם? שני הסברים. הסבר אחד אומר את הגמרא בכסובס, כל היוצא למלחמת בית דוד, גט קריטות כותב לאשתו. דקטיב, את אחיך תפקוד לשלום, ואת ארובתם תיקח. מה הבאת ארובתם תיקח? תנא רב יוסף, דברים המעורבים בינו לבינה. תביא מהם גיטים. למה גיטים? חס ושלום שלא יגיע למצב של...
אגונה.
של אגונה. הייתה מחשבה פעם שגם בצהל יעשו את זה. היה פותר הרבה בעיות. אבל פחדו לעשות את זה בפועל. כי אמרו שזה יוריד את המורל. עוד הסבר, מה הפירוש? תביא את ארובתם. הכוונה היא לא ארובתם של אחיך, את ארובתם של כל הצבא. מה זה ארובתם? אז פה אומרים חז"ל מדרש נפלא. ארובתם מלשון ערבות. אומרים חז"ל, אומרים חז"ל בתנחומה, בפרשת ויגש. פה במדרשים אומרים בקיצור, אבל שם זה בעריכות. מתי פרה יהודה ערבותו, אנוכי ערבנו ומדי דבקשנו? בימי גוליית. כיוון שהיו ישראל באותה שעה בצרה, מכתיב היגש הפלישתי השכם והערב, מחרף ומגדף, התחיל שאול מוציא כרוז, והיה איש אשר יקנו ירשנו המלך. ואתה מוצא כל מה שמחרף חייב מיתה, שנאמר מלוקב שם השם מות יומת, והוא הרשע מחרף 40 יום. אמר ישי לדוד בנו, הרי השעה לקיים אותו הערבות של זקנך, שערב את בנימין. שאול, מיד אחיו, מיד אביו, שנאמר אנוכי ערבן, אלא לך ורוצה אותו מערבותו, שנאמר ותחיך תפקוד לשלום, אחיך זה השבטים, ובמיוחד אחיך, בנימין, ואת ערובתם תיקח, אין ערובתם אלא ערבות. מה עשה דוד? הלך וקיים את הערבות והרג את גוליית. אמר לו הקדוש ברוך הוא, חייך, כשם שנתת את נפשך על שאול, שהוא משבטו של בנימין, כשם שעשה יהודה זקנך על בנימין, שנאמר, ואתה ישב נעבדך תחת הנער עבד לאדוני, כך אני נותן בית המקדש בגבולך ובגבול בנימין. ולא עוד אלא חייך שכל השבטים גולים, ושבט יהודה ובנימין אינם גולים ממהם. יש לנו הרי ערבות מיוחדת מאוד בין יהודה ובנימין. אוקיי. דוד קם בבוקר מוקדם ורץ לקיים את העניין. ושאול והימה וכל איש ישראל בעמק האלה נלחמים עם פלישתים. לא כוונה נלחמים ממש, הם מתכוננים במלחמה.
הם לא מתכוננים, לא נלחמים עוד.
מתכוננים. ושכם דוד בבוקר ויתוש את הצון על שומר ויסה וילך כאשר ציווה הוא ישי, ויבוא עמה עגלה, והחיל היוצא למערכה, ויראו במלחמה, ותערוך ישראל ופלישתים, מערכה לקראת מערכה. קודם כל, הפסוק מדגיש שדוד הפקיד שומר על הצון, כי צדיקים חסים על ממונה. אז הוא מגיע לעמק האלה, הוא רואה את החיל יוצא מהמחנה בתרועה לכיוון המערכה, ויש פה איזושהי ערכות מיוחדת, בגלל הבלגן והערכות, הוא לא יכול לתפוס את החיים שלו. המתח מסיר, אחד מול אחד, ודוד לא מוותר. הוא נכנס אל המעגלה, המעגלה זה המחנה, העגול שמסיים שומרים, הוא יוצא אל המערכה לשאול בשלום אחיו, ושם הוא שומע את
הגוליית,
והוא נראה חבד. ויתוש דוד את הכלים מעליו על יד שומר הכלים וירוץ המערכה ויבוא וישאל לך לשלום והוא מדבר עמם והנה איש הביניים עולה גוליית הפלישתי שמו מגעת ממערכות פלישתי וידבר כדברים האלה וישמע דוד מניח את הכלים שהוא הביא איתו אצל השומר במחנה יוצא לשטח פתאום הוא שומע נכון לא שהם לא יראו את זה כדי שיהיה לו יותר קל ללכת אם היו רואים את זה היה לו יותר נוח אם לא הבינו למה הוא הגיע כפי שכבר נראה והוא יוצא לשטח והוא כעת שומע לראשונה את גוליית עם הנאום שלו הקבוע שדיברנו עליו ביום בשבוע שעבר את הנאום הנורא של גוליית שמדבר נגד עם ישראל ונגד הקדוש ברוך הוא את האוכל ואת ה...
כלים
זה... לא כלי מלחמה, לא כוונה כלי מלחמה
כלי אוכל
וכל איש ישראל בראותם את האיש וינוסו מפניו ויראו מאוד באותו יום זה לא היה כמו כל פעם שגוליית נעמד באמצע השטח המפורז אלא הוא התחיל לטפס מהעמק לכיוון ישראל הדבר מאוד הבהיל את עם ישראל שהתחיל לברוח ואז פתאום התחילו לדבר במחנה מה יקרה, מה אומר שאול, כן? ויאמר איש ישראל, הראיתם האיש העולה הזה, כי לחרף את ישראל עולה, והיה איש אשר יקנו, ישרנו המלך עושר גדול, ואת ביתו ייתן לו, ואת בית אביו יעשה חופשי בישראל. שלושה חלקים שאול הבטיח. קודם כל הוא ייתן לאיש הרבה כסף, ויהיה עשיר גדול. דבר שני, הוא ייתן לו את ביתו לאישה, וכך הוא ייכנס בעצמו למשפחת המלך. דבר שלישי, כל המשפחה שמקבלו פטור ממס. אני שואל אתכם, שאלה שמציקה לי, ואני לא מצאתי עליה עדיין תשובה ישירה.
האם הוא אמר את זה נכון?
מה?
האם הוא אמר את הדברים נכון, האם הוא מותר היה גם
מתקיים? טוב, זה חזל שואלים. חזל אומרים שלא. אבל חזל אומרים שזה לא לעניין מה שהוא אמר, כי כמו אליעזר וכמו יפתח, שיכול לקבל ממזר. אבל יש בו חזל, הוא יהיה דוד, בסדר, נכון. ושואל שאלה אחרת, אתה רוצה לגרום לחיילים לצאת לקרב? מה אתה אומר להם? כסף? הבת שלך, עושר, זה שפה שמעודדת אנשים למסור את נפשם במלחמה? זה דבר שמעודד אומץ?
אף אחד לא יודע, לא ילך.
לא יודע, מעניין. בכל אופן, אתם רואים שזה לא עבד. דוד בכלל לא מבין.
לא מעניין אותו מהדיבורים.
לא מבין מה הבעלה פה. ומי זה גוליית? אתם שולחים אותו כך ללב. בואו נראה פסוק חווה. ויאמר דוד אל האנשים העומדים עמו לאמור, מה יעשה לאיש אשר יקט הפלישתי על אז והסיר חרפה מעל ישראל, כי מי הפלישתי הרל הזה, כי חרף מערכות אלוהים חיים. ויאמר לו העם כדבר הזה לאמור, כה יעשה לאיש אשר יקן. הוא קודם כל דוד מביע זלזול. מה מי זה? מה אמרתם? לא שהוא לא יודע, הוא כבר שמע. מה אמרתם? מה יעשה למי שיקלע את הפלישתי על אז? המילה על אז, על הגונשט הזה. מי שהסיר חרפה מעל ישראל, מי הוא בכלל הפלישתי האריאל הזה? שימו לב להשוואה, פלישתי האריאל מול מערכות אלוקים חיים. מדברים פה על הקדוש ברוך הוא, אלוקים חיים הוא מלך עולם. מולו עומד דוד המלך עם האמונה שלו. מולו עומד פלישתי האריאל, אתה גונישט.
אריאל גוי.
אריאל, כן.
אריאל זה אחד שגם לא עשה ברית.
כן, למה הוא שואל ככה? אז שתי סיבות, סיבה ראשונה, כתוב במצודס, שהוא ידע מה הבטיח שאול. הוא שואל את זה כי הוא רצה לעורר רעש, כדי שהדברים יגיעו למעלה שהוא מעוניין ללכת ללכת.
נכון, נכון, מעוניין ללכת.
אחרת, אם הוא לא יתחיל לפתוח בשיחה עם אנשים בנושא הזה, אף אחד לא יודע שהוא מעוניין לעשות את זה.
חל קיים פה.
שהוא חל קיים פה ושהוא מעוניין ושהוא בעניין. דבר שני, הסבר שני שמופיע, הסבר מאוד יפה, מופיע בכלי יקר, דוד ששמע ששאול אומר שהבת שלו יקבל מי שילחם, באותו רגע דוד אמר לעצמו, לי יש שליחות בעולם. שליחות? קיבלתי משמואל הנביא שליחות להיות מלך.
מלך.
יכול להיות שזאת הזדמנות שהקדוש ברוך הוא זימן לי להיכנס למשפחת המלוכה. הוא הרי לא התכוון להחליף את שאול.
נכון.
נכון? אבל אם הוא יהיה חתן של שאול, אולי זו הדרך שהקדוש ברוך הוא רוצה. והוא אומר, מלך יש לי חובה. כן. הרגיש שזה חלק מהשליחות שלו. שזה חלק מהתפקיד שלו, כמי שהוא יודע שהוא נמשך להיות מלך על ישראל. פה זה כחפחס. לא, סליחה, זה הסבר שמופיע בהמשך, העניין הזה שהוא... פה הקליוקו אומר שהוא גם רצה בעצם להגיד לעם, תפסיקו להיבהל, לכן הוא חזר על העניינים.
אבל רגע, מי שלוקח בת של מלך, הוא נהיה מלך אחרי
זה? הוא כבר על הגלגל.
הוא כבר בתוך המלוכה.
הוא בתוך העניינים. הוא בתוך העניינים. הוא בתוך העניינים.
בסדר, יש
לו בן. הקדוש ברוך הוא יסדר את העניינים. הוא יודע שיש לו תפקיד מהקדוש ברוך הוא להתקדם לשם.
שמואל משך אותו, שפך עליו לשם ולמה אתה תהיה מלך. אתה לא היית פה בשיעור.
נכון.
אתה לא היית בשיעור.
הכל נכון. הכל נכון. אבל דוד יודע שהוא קיבל שליחות, הוא קיבל הרי משכו אותו למלך, כבר קרה. זה לא קרה, זה לא יקרה בעתיד. זה כבר קרה. שמואל הנביא נתן לו שליחות. אבל הוא יודע שתפקידו להתקדם. לעשות עוד צעדים קדימה בכיוון. איך זה יקרה בפועל? אלוקים גדול.
נכנס לעובי הקורה.
פסוק חופחץ.
כן?
שם רגל.
כן.
נתן רגל בארמון.
וישמע אליהו אחיו הגדול, בדברו אל האנשים, ויחרוף אליהו בדוד, ויאמר למה זה ירדת, ועל מי נטשת מעט הצאן ההינה במדבר. אני ידעתי את זונך ואת רוע לבביך, כי למען ראות המלחמה ירדת. ויאמר דוד, מה עשיתי אתה? הלא דבר הוא. אליאב כועס על דוד משתי סיבות.
כן. עזב את הצאן ובא לכאן למלחמה.
קודם כל, הוא אחיו הבכור. הוא חש ערבות כלפיו, אחריות. תראה לו משהו. הוא קולט שהוא רוצה לחיים גוליית. והוא לא רוצה שזה יקרה. בתוך דאגה. דבר שני, הוא הרי לא יודע שאבא שלו שלח אותו לקרב.
כן,
הוא
לא יודע.
הוא עזב את הכלים.
הוא הרי לא ראה, הוא עזב את הכלים. לכן הוא אומר לו, מה ההפקרות הזאת? להגיע לכזה מקום? סתם? מה אתה עושה פה? על מי השארת את התפקיד שלך בתור הורה?
מה שאמר, אנחנו הולכו מהסתירו, אל תסתכל בהם.
נכון. כעס הזה היה אופייני לאליאב, שלכן הוא לא נבחר. ולכן דוד לא רצה להרגיז אותו יותר. הוא אמר לו, מה עשיתי אתה? אני רק מדבר, אני לא עושה שום דבר.
הוא הלך ממנו.
הוא אומר, אבל אתה אני רק מדבר. עוד אני אעשה, חכה. אבל הוא לא אומר את מפורש, כדי שאליאב לא יחזור לדבר קשות. דרך אגב, רואים פה דבר מעניין. אליאב אומר לו, על מי נטשת את מעט הצאן הזה איפה? במדבר. בית לחם נמצאת באמת, קו פרשת המים, בספר המדבר.
נכון.
משם מתחילים ברכות שלמות.
דוד יכול לקחת את הצאן למקומות עם מרעה נורמלי. בית לחם יושבת הרי בדיוק על הגבול.
נכון.
בין המדבר, בין המקומות עם מרעה. למה דוד רואה את הצאן במדבר? מקום שיש מעט מאוד דברים לכל. פה רואים, אומרים חז"ל, שדוד נזהר מאוד מן הגזל. אח שלו גם יודע את זה, כי זו משפחה כזאת.
הוא לא יכול לדעת אדמות של זרים.
דוד באמת מתכוון לעמוד מול פלישתים, ולכן הוא הולך למקום אחר שאח שלו לא נמצא. הוא חוזר עוד הפעם. ויסוב מאצלו אל מול אחר, ויאמר כדבר הזה, וישיבו העם דבר כדבר הראשון. הוא חוזר חזרה על אותו מילים. וישמעו הדברים אשר דיבר דוד, ויגידו לפני שאול, ויקחהו. יכל היה בעצמו להתקרב לדור שאול, אבל הוא לא רצה. לא ישאר כי יוהרה וגאווה, אבל הוא דאג ששאול יגידו אליו, הצעיר הזה שפה עומד ומזלזל בפלישתים. פסוק למד ב', דוד מופיע בפני שאול, ובעדינות הוא אומר שהוא מעוניין לצאת למלחמה. בואו נראה פסוק למד ב'. ויאמר דוד אל שאול, אל יפול לב אדם עליו, עבדך ילך ונלחם עם הפלישתי הזה. ברור.
הוא מלך, מה אתה רואה?
הוא מלך.
שאול הוא מלך.
הוא מלך שאול. שאול מלך.
הוא לא מלך.
הוא לא מלך, שאול מלך.
הוא לא מלך, הוא לא מלך. הוא נמשך למלוכה, הוא לא מלך. מלך הוא יהיה בעתיד. מלך זה יש הגדרות הלכתיות למלך. הוא לא נמצא בהגדרות האלה. שאול הוא מלך. מה זה על יפול לב אדם עליו? יש הרבה מאוד הסברים בחז"ל, מה פירוש המילים האלה? אנחנו נגיד שלושה. הסבר ראשון מביא הרד"ק, על ליפול לב אדם עליו, אומר דוד על עצמו. על עצמו. על ליפול לב אדם, הלב שלי לא נופל עליו, אני לא מזדעזע ממנו, מגוליית.
לא מפחד.
לא מפחד ממנו. בדומה לזה כתבו עוד מפורשים, שאני נקרא אדם, יש לי צלם אלוקים, אני לא מפחד מטיפוסים כמו גוליית שכמו בעל חיים. הסבר שני,
איך דוד כל כך בטוח בעצמו, ילד כזה, בן כמה הוא היה?
הוא לא ילד.
הוא לא ילד.
לא משנה.
עשרים וכמה.
שעיר.
הוא לא יודע.
22 כתוב.
הוא לבד,
יכול להרוג את זה.
כבר תראה מאיפה ידע. כבר תראה. פסוק הבא הוא אומר.
אבל רגע, הוא לא יודע את ה...
קודם כל, גם למדנו...
דוד שהיה רואה צון, הרג אריה.
זה אומר, עוד מעט זה ייכתב. עוד מעט הוא אומר את זה.
גוליאת!
הרג דוב, הרג אריה.
שני דברים.
מי זה גוליאת בשבילו?
שני דברים. דבר ראשון, עוד מעט אנחנו נראה שדוד אומר שהיה לו ניסיון עם אריות ודובים. אבל לא זה העניין. עוד רגע נראה.
זה היה
הכל הכנה. חבל.
למה צעקו?
למה להקדים את המאוחר? זה להגיד מראש מה היה כתוב בהמשך. אבל דבר נוסף, כבר למדנו בעבר, שמהרגע שהוא קיבל נמשך בשמן המשחה, אז התחיל רוח השם לפעם אותו. התחיל להרגיש בתוכו כוחות מיוחדים. זה כבר קראנו פעם שעברה.
גם יכול להיות שהוא ידע שאם אני נמשכתי
למלך,
אז אין סיכוי שאני בקרב הזה יפסיד.
נכון, נכון.
אה, זה השערה רק.
בסדר, אבל הוא
נמשך.
עוד הסבר. חבר'ה, בואו נלמד. עוד הסבר. על המילים על יפול לב אדם עליו מביא הרד"ק, שאומר דוד, אדם, בני אדם, כלומר אנחנו, כל עם ישראל, לא צריכים לקחת אותו ללב. על יפול לב אדם עליו, לא צריך לקחת אותו ללב. הוא לא באמת סיפור גדול. בעצם הוא חוזר חזרה ואומר לשאול, עזוב, הוא באמת לא סיפור גדול, אני יכול לתת לו אחד, שתיים. זה הסבר השני. הסבר השלישי, אברבנאל אומר, על יפול לב אדם עליו. כלומר, אתה השאול, אל תדאג לי. אל יפול לב אדם עליו. אל תדאג לי. אני בסדר.
אני
אסתדר. מפורשים. מרחיבים בדברי דוד. ומתייחסים לפרטים נוספים. קודם כל, הם טוענים המפורשים, מביא המפורשים, מביא החיים הסנוך, אחידו, שדוד אמר לשאול את הטיעון הבא. תראה. אני צעיר, וחד השלוש לא נראה גיבור גדול. אם גוליאת ינצח אותי, זה לא חרפה לעם ישראל. אם הוא ינצח אותי, תוכל להגיד, הגיע פה איזה פרחח. מי זה הילד הזה בכלל? אבל אם אני אנצח אותו, זה ישועה גדולה מאוד.
נכון.
זה טיעון אחד. עוד דבר, פרושים מביאים. ליעקב מביא. הוא לא אומר עבדך ילך ויילחם, אלא הוא אומר עבדך ילך ונלחם. כלומר, לא אני הולך להילחם. הילחם מי שנלחם תמיד. קדוש ברוך הוא, השם יש מלחמה. אני אלך! צאצא של נחשון בן עמינדב. אני אלך! אני אצא לזה, והשם יעשה הטוב בעיניו. הדבר השלישי, עבדך ילך ונלחם, זאת אומרת, הוא הרגיש שמכאן באמת תצמח קרן הישועה שלו, לקום להיות מלך, כי ככה הוא יקבל את ביתו של שאול. אמנם דוד בוטח כל כך, וזה המאפיין של דוד ובניו עד עולם, משפחת המלוכה, המאפיין של משפחת בית דוד, ופה רואים את זה במפגש הראשון שלנו עם דוד, זה ביטחון מוחלט בקדוש ברוך הוא. רואים את זה גם בדורות הבאים.
נכון.
לעומת זאת שאול, אין לו את זה. הוא לא דוד. ובואו נראה איך שאול מגיב. ויאמר שאול אל דוד, לא תוכל ללכת אל הפלישתי הזה להילחם עמו, כי נער אתה והוא איש מלחמה מנעוריו. שאול, מה אתה מדבר?
אתה פספוס עלינו, פספוס.
אתם לא אין פה יחסי כוחות. אתה נער, והוא איש מלחמה מנעוריו. יותר מזה, יש אבל מפורשים שאומרים שהוא מתכוון להגיד לו בדיוק הפוך. שאול הוא צדיק, הוא מוסיף על דבריו. אומר לו כך, אתה אמרת שאתה רוצה להילחם, אמרת הוא הראל שמחרף את מערכות השם צבאות, ככה אמרת. אומר לו שאול דוד, אם אתה חושב שאתה יכול לעזור כאן, טעות בידך. לא תוכל ללכת אל הפלישתי הזה. אבל אם אתה בא בשם השם,
אתה יכול ללכת.
אתה יכול ללכת. זאת אומרת, ברגע שתוריד לעצמך מהראש את הטנקים, את ההגנה, את השריון, ותחשוב שהקדוש ברוך הוא ינצח, אז לך בכוחך זה. אבל אם אתה חושב, עד רבה, בגלל שאתה אמרת שאין פה יחסי כוחות בין אותו פלישתי לבין הקדוש ברוך הוא, ואתה מבין שמלחמה היא מלחמה על הקדוש ברוך הוא, אתה צריך לצאת למלחמה הזאת באמונה, לא בכוח. וזה נקודה מאוד 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 מיוחדת וחשובה.
גם שאומר לו שאתה נער, הכוונה שלו לא נער או ילד. הכוונה שלו שאתה בכלל לא איש חי, אתה לא איש צבא.
נכון. לעומתו שהוא איש צבא מנעוריו. נכון.
זה הוא התכבד, כן.
פסוק למד ד'
עוד אחד.
ויו אומר דוד אל שאול רואה היה עבדך לאביב בצון ובעריב את הדוב ונשא שמא העדר ויצאתי אחריו והקיתי והצלתי מפיו ויקום עליי וחזקתי בזקנו ועיקיתיו והמיתיו גם את הארי גם הדוב יכבדך והיה פלישתי הראל הזה כחד מהם כי חרף מערכות אלוהים חיים. לפני תקופה מספר לו הייתי עם הצון, הגיע אריה ודוב ולקחו סמי העדר, תפסתי את האריה בלועה שלו, בזקן שלו, אני ענתי אותו, רקתי אותו. הפלישתי הזה, שמחרף מערכות אלוקים חיים, הוא לא יותר טוב מהם, כי אין לו צלם אנוש. ולכן אין שום הבדל בינו לבין החיות שהכנעתי בכוח השם. מה אתה חושש?
הוא מדמה את הפלישי
לחיות. שהוא יותר מאומן למלחמה ממני?
אפילו פחות.
זה לא נכון. טיפלתי בכמה חיות רעות במקביל. אז אני יותר מאומן ממנו למלחמה.
איזה יופי.
חז"ל מרחיבים את הסיפור עם החיות ואומרים...
אבל לא בגובה של 6 מטר.
אומרים מר מדרש, תני בשם רבי נתן, 4 אריות ו3 דובים ניקר דוד באותו היום. עד הוא דכתיב ארי, הארי את הארי, גם את הארי, דוב, הדוב ואת הדוב.
4 ו3.
וכאשר הסיפור הזה קרה לדוד, אז דוד שאל את עצמו, למה זה קורה לי? ואז כשהוא נלחם עם 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 האריות, אז הוא הבין שהקדוש ברוך הוא רוצה להראות לו, yes you can, אתה מסוגל.
מאמין אותו.
כמו שאומרים חז"ל, זה אחד מ4 צדיקים שניתן להם רמז. דוד ניתן לו רמז וחש, שנאמר גם את הארי ואת הדוב, גם הדוב, אמר דוד, כי מה אני ספון שיקטי חיות רעות עלינו? אלא שם הדבר עתיד להירה לישראל, הם עתידים לנצל על ידי. אבל שאול לא משתכנע. אברבנאל אומר, הוא ימין לסיפור.
רגע, למה הוא חשב, כי הוא דואג לדוד?
כן.
כן?
כן. אברבנאל מאמין, אומר שהוא ימין לסיפור, אבל הוא חשב שזה היה נס, ואי אפשר להסתמך על זה. דוד מרגיש את זה, והוא ממשיך בניסיונות השכנוע. פסוק למד זין. ויאמר דוד אדוני אשר הצילני מיד הארי ומיד הדוב הוא יצילני מיד הפלישתי הזה ויאמר שאול אל דוד לך ואדוני יהיה עמך קודם כל אלשיך אומר שדוד אומר לו זה לא היה פעם אחת זה לא חד פעמי. אני רגיל בדברים כאלה. שאול משתכנע. אבל ממה הוא משתכנע?
מהאמונה שלו.
מהאמונה שלו.
אבל בכל זאת יש לו משהו בלב לא בסדר.
לא עכשיו.
איפה...
אחרי שמלביש אותו, נכון?
תגיד את זה פעם אחרת.
איפה פעמים שמלביש אותו? הרי במלחמה הנביא יוצא למלחמה.
לא נכון, לא תמיד. נתבש. לא תמיד. אתה שואל למה לא שאלו את אורים ותומים וזה, זה אני לא יודע. כן.
עלה את אהרון, אהרון היה.
אני יכול להגיד
שהוא
אומר לדוד. זה אהרון,
לא הקודש, לא היה
כבר.
היה אצל
פלישתים.
תן לו, אני
מכיר
אותו.
כן, הוא קורא לו, שאני רק נער.
אבל אהרון הקודש היה אצל פלישתים.
כן.
אהרון הקודש היה אצל פלישתים.
היו צריכים איכשהו לפתור את הבעיה. אהרון הקודש לא היה ביד פלישתים. מקריית יערים. מקריית יערים.
הלו שהרג את בנים של...
אבל זה חזר.
החזירו את זה?
אתה לא, אתה יודעת. מזמן החזירו את זה.
דרך בית שמש.
טוב, איזו. שאול מתחיל לדאוג לדוד, מתחיל לטפל בו. פסוק למד ח'. סתם, זה מאוד חשוב. הפסוקים האלה, זה המלחמה של דוד, דוד מלך ישראל חי וקיים, בפלישתים. יש לזה נפקמינה עד היום, יש לזה משמעות עד היום במלחמה שלנו בפלישתים. וילבש שאול לדוד מדר, ונתן כובע נחושת על ראשו, וילבש אותו שריון. ויחגור דוד את חרבו מעל למדיו, ויואל הלכת כי לא ניסה. ויאמר דוד אל שאול, לא אוכל ללכת באלה כי לא ניסיתי. ויסירם דוד מעליו. שאול מבקש למגן את דוד בעמדים האישיים שלו. תן לו מדים, קסדה, שריון, חרב אישית. דוד מסתבך בתוך הדבר הזה, הוא לא יודע איך מסתגרים עם זה.
זה כבר
40
יום?
כן. שבוע נגמר. ביום 40. פרשים אומרים, הוא אומר, לא אוכל ללכת באלה כי לא ניסיתי. אני לא נלחם בכלי מלחמה סטנדרטיים. אני נלחם בשם השם בעזרתו, לא בכלי מלחמה.
הוא לא היה איש חי,
וכן, התרגום ירתן אומר שהוא לא רצה לקחת את הכלים, כי הקדוש ברוך הוא רוצה שזאת תהיה מלחמה שכולם יראו את הפלא השמימי. שואלת השאלה, איך דוד, קטן קומה, דוד הוא הקטן, יכול ללבוש את המדים של שאול, שמשכמו ומעלה, גבוה מכל העם. שאול הוא הרי גבוה מאוד, ודוד הוא קטן קומה. איך זה מסתדר? אומרים חז"ל, היות שדוד היה ראוי למלכות, ברגע שהוא לובש את הבגדים של שאול, הם מתאימים לו. באותו רגע ששאול רואה שמתאימים לדוד, מיד הכניס בו עין הרע. באותו רגע, שעד הרגע הזה הוא ראה בו בן חסות, בשנייה שהוא ראה איך הוא לובש את הכלים ומתאים לו, אז לכן דוד מיד, שם לב, שם לב לשינוי בטונציה של שאול, אז הוא מיד אומר לו, לא ניסיתי באלה, אין לי שום הבנה בזה, אני לא בתחום. אני לא בעניין, אני לא יודע איך עושים דברים כאלה. זאת אומרת, מלך, ברגע שמלך מתאים, נהיה מלך, הוא מתאים לתפקיד. זה הדבר שגם רואים אותו בחיים. מישהו שמתמנה לתפקיד, לפעמים אתה אומר, איך הוא יעשה? אל תדאג. אפילו ראש גרגותא מן שמיא כממן עלי. אפילו ראש השודדים, זה מינוי מן השמיים כתוב. אם מישהו מתמנה לתפקיד, אין לך מה לדאוג. לפעמים, מי הוא בכלל? אל תדאג, אל תדאג. להזכיר לך שמות שאתה פסוק מב נכון, הנה פסוק מב ויקח מקלו בידו ויבחר לו חמישה חלוקי אבנים מן הנחל וישם אותם בכלי הרועים אשר לו ובילקוט וקלעו וידו ויגש אל הפלישתי. אלשיך מסביר מה האסטרטגיה. דוד הבין שבדרך רגילה הוא לא יוכל להכניע את גוליית. שריון מחסה כל פינה. כן. חוץ מרווח קטן במצח שלשם אי אפשר להגיע עם חרב. הדרך היחידה זה להגיע עם קלע בתפילה שהכלייה תהיה מדויקת. אם גוליית היה יודע שכלי המלחמה של דוד הוא קלע, היה מחסה את המצח. לכן דוד החליט לטעת היה בו. הוא לקח אבנים עם קלע, אבל הסתיר אותם בכלי הרועים אשר לא הובה ילקוט. זה סוגי תיקים פתוחים שהם יודעים למזון. אף אחד לא חושב שיש מבנים. הוא מתקדם עם הקל שמסתיר את הקלע. ככה שגוליית חושב שאם מה הוא בא להילחם איתו?
עם הקל.
עם הקל. זה בפשט. אבל בחז"ל נאמר ככה, פסוק, מטה עוזך ישלח השם מציון. זה המטה שהיה ביד יעקב אבינו שנאמר, כי במקלי עברתי. זה המטה שעבר מיעקב למי? ליהודה. שנאמר, חותמך ופתילך ומתך אשר בידיך. משם הגיע דוד הרי. הוא היה ביד משה בגאולה ראשונה, ואת המטה הזה תיקח בידיך. והוא היה ביד אהרון שנאמר, וישלך אהרון את מטהו. והוא היה ביד דוד שנאמר, ויקח מקלו בידו. והוא היה ביד כל מלך ומלך.
איזה יופי.
עד שחרב בית המקדש. וכן עתיד אותו המטה להימסר למלך המשיח. וכן עתיד לרדות בו את אומות העולם, לכך נאמר, מטה עוזך ישלח השם מציון. חסידס מוסבר, מה? כבר נגיע לחמש אבנים. בחסידות כתוב שמטה האלוקים שהיה ביד משה, זה מטה שמגיע מעץ החיים. יש עץ הדעת ועץ החיים. כל העולם מתנהל בעץ הדעת. אבל המטה הזה, זה שייך לעץ החיים, זה הנהגה אחרת, שאין בה טוב ורע בכלל. וזה מטה של גאולה. מטה של למעלה מדרך הטבע לגמרי. וזה, במטה הזה נגלו אבותינו ממצרים, ובמטה הזה מתחילה תהליך הגאולה כעת על ידי דוד המלך.
רגע, אתה יכול...
שאול היה צדיק. כשהוא ראה את האמונה שלו, הוא ידע שזה יקרה.
אז אתה רוצה להגיד שהמטה הזה היה מת שקדים. מת שקדים הוא היה.
טוב.
כי בזמן שהזכות הכל, אתה
שואלה... שאול היה צדיק?
המטה של אהרון.
כן?
מה שאלה?
אותו מטה היה של אהרון? הוא עשה שקדים?
טוב. דוד בורר חמישה חלוקי אבנים מהנחל. למה דווקא כאלה אבנים? אז דבר ראשון, הוא רואה. הוא רואה צום. הוא יודע מה נחל, איך קולים זה, אבנים שמשתמש מהם כל הזמן. הוא צריך מזמן לזמן לגרש זאבים, דובים. והוא יודע לקלוע. אבל בפורשם כתוב, מי שמחרף דינו בסקילה. ולכן דוד לוקח אבנים. למה דווקא חמישה? אומר המדרש, ויבחר לו חמישה חלוקי אבנים, אחד לשמו של הקדוש ברוך הוא, אחד לשמו של אהרון, ושלושה לשלושת אבות העולם, אברהם, יצחק ויעקב. אמר אהרון הכהן, כשהגיע העניין הזה, אומר לקדוש ברוך הוא, אני לא גואל אדם, הרי הוא הרג הרי את חופני ופנחס הכהנים. אז אהרון אמר לקדוש ברוך הוא, אני צריך לגאול את אדם, מגוליית. אז זה אבן בשביל אהרון.
כן.
הקדוש ברוך אומר, הוא לא לפניי הוא חירף וגידף. אז זה עוד אבן של הקדוש ברוך הוא, ועוד שלושה אבנים של אברהם, יצחק ויעקב. המדרש לא אומר למה, אבל זה מובן, כי גם הם גואלי אדם של הבנים שלהם. עוד דבר מופיע בילקוט, רבי ישוע דה סכנין בשם רבי לוי, האבנים הן מתלקטות מעליהם. למה זה היה הנס הזה? שהאבנים מתלקטות מעליהם? כדי להוכיח לדוד שהוא בדרך הנכונה. בזוהר הקדוש כתוב הסבר אחר לחמשת האבנים.
כולם נהיו אחד, נכון?
אומר הזוהר הקדוש, ויבחר לו חמישה חלוקי אבנים מן הנחל, שמע ישראל, השם, אלוקינו, השם.
איזה יופי.
והם הופכים להיות כולם?
אחד.
אחד. ובאבן האחת הזאת של אחדות השם, עם זה רגע את הפלישתים. מה הכוונה? מה הכוונה?
איזה יופי.
אומר הדגל, הדגל הינחל של הבעל שם טוב, דגל מחנה אפרים. הוא אומר, כל יום יהודי צריך לקחת חמש אבנים. שמע ישראל, השם, אלוקינו, השם, ולצעוק אותם אחד, להכניס אותם בתוך האמונה חזקה בקדוש ברוך הוא, ובזה להרוג את כל הקליפות. כל הקורא קריאת שמע על מיטתו כאילו אוחז חרב של פיפיות בידיו. כל המקטרגים שבאים על האדם בעולם הזה נראים כמו איזה גוליית מפחיד. עיקר הכוח שלהם מולנו זה בהפחדה. כך הרבי הקודם כותב, שעיקר הכוח של הרשעים בעולם, הקליפה בעולם זה בהפחדה. מה הם יכולים לעשות חוץ מהפחדה? ופה הנקודה של המלחמה בהם זה לצעוק אחד. על דרך זה כתוב אצל רבי נחמן מקוטי מוהר"ן, גוליית היה פילוסוף. הוא רצה להראות שהכל הגיוני בדרכי הטבע. זה חירף מערכות אלוקים חיים. הוא אמר, על פי דרך הטבע אני מנצח אתכם. הוא היה נגד אלוקים חיים, נגד גילוי השם. ועל זה דוד עונה לו, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. זה נקודה מאוד יסודית. מסופר על מורינו הבעל שם טוב, סבא של הדגל, מורינו הבעל שם טוב, שהיה צעיר, הוא הלך פעם ביער, ופתאום הוא ראה מבנה ענק, בית גדול, עם אורות, וריקודים ורעש גדול. ומהבית יצא זקן. ניגש לבעל שם טוב ואמר לו, תודה שעזב הקדוש ברוך הוא את הארץ. אז בעל שם טוב אמר, התפרדו כל פועלי אבן. והתחיל מהבניין לצאת קולות נוראים והפחדות נוראיות ורעשים ואורות. השם טוב חזר עוד הפעם ואמר, יפרדו כל פועלי אבן. והרעש נהיה יותר גדול. אמר את זה כמה פעמים, ולאט לאט פתאום הבניין נעלם, שלא היה שם שום דבר.
מי זה היה הזקן הזה?
מהקליפות.
מהקליפות.
על דרך זה, על דרך זה כתוב על שמואל מונקס, תלמידי אדמו"ר הזקן. פעם היה לו ויכוח עם, 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 עם מחשבים, הביאו לו כוס מים. היה ביניהם ויכוח. והשר שם אמר שכל אחד יכין לשני כוס מים, ומי שישתה ולא יקרה לו כלום. אז הם אמרו שקודם כל הם יכינו, הוא אמר, קודם כל אתם תכינו לי, אחר כך אני אכין לכם. הם הכינו לו כוס מים, עם כל הכשפים שלהם, לקח את הכוס מים, עצם את העיניים ואמר, ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. שתה את כוס המים, לא קרה לו כלום. הם ברחו משם ברוב פחד. מה העניין? אמר שהכל נהיה בדברו, זה האמונה בהשם אחד. אנחנו נראה יותר ויותר שכל המלחמה של דוד ופלישתי זה בדיוק זה, וזה המלחמה מאז ועד היום. מה הפלשתינים רוצים עלינו היום? אותו דבר, הפחדה. ומה הכוח שלנו אליהם? מגיעים אליהם שרשראות, עם טנקים, עם מטוסים, מטומטם. זה טוב כדי להגן, אבל זה לא ניצחון, זה לא הכרעה. אם לא תגיע עם אמונה, אין לך בכלל שום סיכוי מולם. בואו נראה. וילך הפלישתי, הולך וקרב אל דוד, והאיש נוסע צינה לפניו, לפניו והולך האיש נוסע צינה עם המגן. ויבט הפלישתי וירא את דוד ויבזהו, כי היה נער ואדמוני עם יפה מראה. ויאמר הפלישתי אל דוד, החלב אנוכי, כי אתה בא אליי במקלות. ויקלל הפלישתי את דוד בלואב. ויאמר הפלישתי אל דוד, לך אליי ותנה את בשרך לעוף, לעוף השמיים ולבהמת השדה. דוד יוצא לקראת גוליית, וגוליית מתחיל ללכת לאט לכיוונו. גוליית לא יכול ללכת מהר. למה?
מהשריון.
מהשריון?
כובד, כובד.
מהכובד.
יפה. ולפניו הולך העוזר שמחזיק את המגן. פלישתי מסתכל על דוד ואומר, רואה נער אדמוני, יפה מראה, אין עליו צלקות מלחמה. ואף פעם היה בקרב.
זה פרייר בשבילי.
זה מיידלה.
פרייר בשבילי.
כן. וגוליית אומר, אני כלב שאתה מגיע לבמקלות, הוא לא רואה את הכלא, כמו שאמרנו קודם.
אני משהו שחבא עם כלב, זה בסדר.
כמו שהזכרנו שהיה לו קשר עם כלבים, כן? דיברנו על זה פעם שעברה. וחז"ל אומרים, פה הוא אומר, בפעם השלישית, בלי לשים לב, שדוד ינצח אותו. יצא לו מהפה. אמר רבי יוחנן משום רבי מאיר, בשלושה מקומות לחדו פיו לא תור רשע. אחד, ברו לכם איש וירד אליי. ירד מלשון רדיעה, שליטה. ואידך, אם יוכל להילחם איתי ואיקני. ואידך, שמענו לדוד, הכלב אנוכי כי אתה בא אליי במקלות. ידוע, האדם הוא בעצמו פתחרץ את גורלו. מפה לומדים את הזהירות שצריכים כשמדברים. לא לדבר דברים לא טובים על עצמנו, כי זה יכול להיות מסוכן. גוליית מקלל את דוד באלוקיו. אלוקיו של מי? בפשט זה אלוקי פלישתים. הוא אומר לו, אלוהי פלישתים יארגיך. אבל לפי דעת המדרש והזוהר, הוא קלל את דוד בשם השם. ואז הוא אומר לדוד, לך אליי! למה הוא לא צלט בעצמו לקראת דוד? אומר המדרש שהוא ניסה ולא הצליח. רבי אבא בר כהנא אמר, הארץ החזתו. הוא ניסה להתקדם והוא לא הצליח. אמר רבי תנחומה, אנא אומר טעמו, בוא אליי, אין כתיב כאן אלא לך אליי ואתנה את בזרך. זאת אומרת, הוא מוגבל, אתה צריך להגיע עד אליי. רבי ינאי בריידר, רבי שמואל ורבי ינאי, 248 כבלים נתן הקדוש ברוך הוא על 248 איברים שיהיו בגוליית. הוא שדוד אומר, אל תיתן השם האוויי רשע, אל תיתן לו חמדתו, חמדתו. כן, מה זה חמדתו? כתוב ש... שהוא ראה שהוא היה אדמוני ויפה עיניים, אז הוא נטבע לו לעבירה. זממו אל תפק. זממו מלשון זמם, מלשון רסן. אתה ראית, שמת עליו רסן, זממו אל תפק. אל תוציא ממנו את הזמם. ירומו סלע, תרומם את כתפיו יותר, ואז יחוש חזק ויגבל ליבו, ולא ישים לב למגבלות שהוא הולך ומקבל. אבל אתה ממשיך בדברי הרב שלו, יתנה את פסחה לעוף השמיים, לבמת השדה. ממתי בהמות שדה, מתי בהמות שדה אוכלות...
זה רק רק השואלים.
אוכלות בני אדם. אוכלות בשר. חיות השדה אוכלות. אבל לא בהמות.
חיות כן, אבל לא בהמות.
אז בפשט, גוליית רצה לצחוק מדוד, אומר, אתה כל כך רך, שאפילו בהמות יכולות לאכול אותך. אבל חז"ל הבינו שדוד ברגע ששמע את זה, הוא קלט שגוליית השתפשה דעתו. ברגע שכתוב חז"ל, כיוון שראה דוד שנתקלקלו דבריו, אמר, זה שלי, יש במה שאוכלת בשר, ואתה אומר לבהמת הארץ, אתה מבולבל, אתה לא מפוקס, עלה לך לראש, אתה כבר לא רואה מה קורה סביבך, אל תדאג, אני אוריד אותך. בעצם כל מה שדוד יש לו פה, זה מבט ציני, מפוקח, אני לא מסכים. ויאמר דוד אל הפלישתי, אתה בא אליי בחרב ובחנית ובחידון, ואנוכי בא אליך בשם אדוני צבאות אלוהי מערכות ישראל אשר חרפת. דוד אומר לגוליית, אתה זוכר את המלחמה בשילו, בחורבן שילו, שבית את אהרון גיבור גדול, אבל אז לא באו אליך בשם השם צבאות, אלא הם בטחו באהרון ולא בברית שבו, ולכן הם נכשלו. אבל כעת אתה נלחם מול שם השם צבאות, ופה אתה יכול רק להפסיד. חז"ל מסבירים זה באמצעות פרק תהילים. למנצח לעבד אדוני לדוד, נאום פשע לרשע בקרב ליבי, אין פחד אלוהים לנגד עיניו. אומרים חז"ל במדרש תהילים, היה דוד מסתכל בגוליית, וראה אותו גיבור ומזוין בכל מיני זין, אמר בליבו, מי יוכל לזה? כשראה אותו מחרף ומגדף, אמר, מעתה אני יכול לו. שלא מפחד מן הקדוש ברוך הוא, שנאמר נאום פשע לרשע. מכאן אתה למד שאין הקדוש ברוך הוא דן את הרשעים, אלא בשעה שאין פחדו עליהם. מכאן רואים, כותב רבי יעקב סקילי, תלמיד הרשב"א, יש לו ספר שנקרא תורת המנחה על פרשת ניצבים, שם הוא כותב, בפרשת ניצבים הוא כותב, שפה רואים את התמימות של דוד, את השלמות שלו. עומד מול גיבור ואיש מלחמה, גדול הקומה ורב המורה, ועונה לו דיבורי אמונה, תמימה ותעצומות נפש. מאוד קל לדמיין מה היה שם. היו הרבה יוצרים שציירו את זה עם מכחול או עם מילים, עמק האלה, ענק, חמוש, ונער יפה תואר עם תרמיל קטן ומקל, שני הצדדים אלפי צופים, כן? אבל בספר עקדת יצחק לרבי יצחק הרמה, מגולי ספרד, הוא אומר נקודה מטורפת. הנקודה הזאת, אני אגיד לכם, עלי אישית, משגעת אותי מתחילת המלחמה האחרונה. אני כל רגע חושב על זה. מה בעצם הוויכוח פה בין דוד לגוליית? גוליית מגיע עם שריון. דוד מגיע עם שם השם צבאות. מה הדיאלוג? דוד אומר לגוליית, ככה מסביר ספר העקדה, אומר לו משפט מאוד מאוד עמוק, שלדעתי הוא הבעיה שלנו כעת, במלחמה שלנו מול הפלישתים עכשיו. דוד אומר לגוליית ככה, אתה מגיע אליי בחרב ושריון, כן? כן. חרב וחנית וכידון, כך וכך משקל של נשק. זה מה שיש לך. נו, ומה אתה יכול לעשות? מה המקסימום שאתה יכול לעשות?
להרוג
אותו.
אז הרגת אותו. מה אתה יכול לעשות עוד? להרוג עוד כמה? תהרוג, הרגת אותו. נו ועלה. בסוף תמות גם. יום, יומיים, שנה, שנתיים, 10 שנים, 100 שנים, אתה תמות בסוף. אתה לא נצח. אין לך מסר, אין לך רעיון. אני בא אליך בשם רעיון. בשם רעיון שכבר 1,000 שנים מאז מתן תורה, לא 1,000 שנים, 400 שנים, מאז מתן תורה, הרעיון הזה עומד במחיי יהודים. והרעיון הזה לא הולך להימחק עם הנשק שלך. שריון לא מוחק רעיון. צריכים להכניס את זה טוב טוב לראש. שריון לא מוחק רעיון. ולכן אני אנצח אותך, אם לא בסיבוב הזה, בסיבוב הבא. את הסוד הזה, אלה ברכב ואלה בסוסים, ואנחנו בשם השם אלוקינו נזכיר, ידעו יהודים בכל הדור. את זה ידעו יהודים מול הנאצים, מול האינקוויזיציה. אבל פה אנחנו בבעיה. מאז שאנחנו פה במדינת ישראל קצת התבלבלנו. מהרגע שכל השפה שלה הפכה להיות שפה של שריון. וכל שפת המלחמה עם חמאס היא שפה של שריון. שריון זה לא הנשק שלנו. זה צריך שיהיה. אבל זה לא. ומה חמאס מדבר?
ברעיון.
התהפכו היוצרות. הוא מגיע כאשר ימח שמו וזכרו, שהגיע ימח שמו וזכרו סינואר בשמחת תורה להילחם בעם ישראל, מה הוא חשב לעצמו? שיש לו יותר שריון מאיתנו? לא. עם מה הוא אמר הוא בא להילחם?
עם הרעיון.
ומה הסיבה שהוא בא להילחם? כי הוא חשב שהוא יותר חזק מאיתנו פיזית?
לא.
לא. מה הוא חשב? שאנחנו בשברון מנטלי, שיש לנו בעיה עם הרעיון, שאנחנו לא בטוחים ברעיון שלנו. אז למה אתה חושב שעם 100 קילו פצצה או עם 100 טון פצצה אתה יכול למחוק את הסיפור הזה? כשהמלחמה התחילה אני יכול צעקתי את זה, אז מה, מאיפה עבר לכם הרעיון? אם אנחנו לא נתחיל לחנך על הרעיון, אין לנו שום סיכוי עם שריון. זו הסיבה. אני אמר את זה בקיצור, בלי להיכנס לזה, שהמשמעות של לימוד התורה במלחמה הזו, יותר מכל המלחמות, הוא אקוטי לביטחון ישראל ברמה הטקטית. ברמה הטקטית, לא מצד ענייני אמונה, גם מצד ענייני אמונה. אבל הרבה לפני זה, אם הצעירים גדלים כאן בארץ ולא יודעים בכלל למה הם פה, אין להם סיכוי לנצח את חמאס. אם השיח היום במדינה, בין כל הוגי הדעות, השיח הוא שיח שאומר, עזוב, אין לנו סיכוי. אז אין לנו סיכוי.
אין אמונה, אין
אז אין לנו סיכוי.
אין אמונה בכלל.
ולכן, אם אנחנו לא מבינים שילד קטן הולך לחדר, ויושב ולומד חומש ומשנה, עבור זה המלחמה, זה היעד של המלחמה, שילד יהודי יושב ולמד משנה וחומש, אז המלחמה הזאת היא עבודה מראש. כי הסוד של דוד מלך ישראל מאז ועד היום, החי וקיים של דוד מלך ישראל, זה לא החרב והחנית. זה ספר התהילים. וזו נקודה מאוד מאוד יסודית, שחייבים לדעת את זה. גם אם במשך ההיסטוריה גויים מיקו בנו, ומיקו בנו, אנחנו לא ניצחנו אותם מעולם באמצעות שריון. תמיד באמצעות רעיון. גם כעת כשיש לנו ברוך השם שריון, וזה מאוד חשוב שיש לנו שריון. הניצחון שלנו עליהם הוא לא בזכות השריון.
והגויים מבינים מזה.
הגויים יודעים את זה. הגויים יודעים את זה. אתם יודעים למה אנחנו... באותם מקומות שאנחנו כן מנצחים, אתם יודעים למה אנחנו מנצחים? כי לחיילים שלנו יש אמונה.
נכון, גדול מאוד.
יש רוח.
גדול מאוד.
הנושא הוא רק הרוח. בלי הרוח אין ניצחון, אין בכלל מה לדבר על ניצחון. זה לא בכיוון בכלל.
זה כמו בגילת אסתר שכתוב, אמן אמר... שהקומץ הקטן הזה, שעבדו יכולת עומדים
לומר כביסה,
אז בזכות הכביסה הזאת...
נכון, אמן ידע את זה, זה אמת, זאת אמת. אנשים היום לא מסוגלים לשמוע את זה, כי אנשים קיבלו את עצמם לתבניות מחשבה. אני אומר את זה, כשאני אומר שאני מאמין באמונה שלמה שבחורי ישיבות, התפקיד שלהם עבור המלחמה הוא אקוטי, אני לא אומר את זה רק בתוך מקום של אמונה. אני אומר את זה כאסטרטגיה, כטקטיקה מלחמתית.
בדיוק.
זה לא אומר שמי שלא לומד לא צריך להתגייס. אני לא יכול לעשות סיפור הזה בכלל. כולם צריכים, כל מי שיכול וכו'. אבל בחור ישיבה שיושב ולומד, הוא מטרת המלחמה. כל המלחמה בשביל זה. זה היעד. זה לא עוד דבר. היעד הוא לאפשר את זה.
בקהילות היה לי אחד מכך, חבדניק, זמרוני.
מבת ים.
הוא
היה אומר, כן, מחלון במקור.
לא, הוא התחיל מחלון, הכל קרוב. אני הייתי בגדוד שלו בשריון.
אתה היית בגדוד שלו בשריון והוא היה מפקד שלו בממקף, כן? אתם רואים?
וכולם רצו להיות עם זמרוני בנגמ"ש. למה? לפני שיצאנו לפעולה, הוא היה עושה ברכה, מתפלל, וכולם עונים אמן. וכשהיינו נוסעים לסדרה, היה מביא מטבעות של לירה או משהו כזה, זה מהרבה, נתן לכל אחד מהטירונים מטבע.
פסוק מבוב.
הוא היה לוחם ללא חת.
מי? זמרוני היה לוחם ללא חת?
זמרוני ללא חת.
טוב. היה יהודי, הוא היה יהודי מאוד מאוד, יהודי של נפש.
כן, כל מה שאמרת, תדפיס את זה.
פסוק מבוא. היום הזה יסגרך אדוני בידי והכיתיך ואסירותי את ראשך מעליך ונתתי פגר מחנה פלישתים היום הזה לעוף השמיים ולחיית הארץ וידעו כל הארץ כי יש אלוהים לישראל וידעו כל הקהל הזה כי לא בחרוב החנית יהושיע אדוני כי לאדוני המלחמה ונתן אתכם בידינו. חז"ל אומרים אני עומד להכות אותך, כן, דוד אומר לו אתה כבר ראית שיש אלוקים שחס על כבודו בסיפור של מכת הדחורים והעכברים עם ה... עכשיו תראה שאלוקים חס גם על כבוד ישראל. דוד אומר וידעו כל הקהל הזה, הרי זה כמו באצטדיון, כי להשם המלחמה, המלחמה לא מתנהלת בחריבות, בחרבות ובחניתות. דוד מסתכל על כל האירוע הזה במבט של קידוש השם. ממילים ויסגרך השם בידי, אומרים חז"ל, שגוליית הפך למצורע. מצורע צריך הסגר. ככה כתוב במדרש, מה דוד אומר לו, היום הזה יסגרך, חמים אומרים מיד לקה בצרת, כמו שנאמר, ויסגירו הכהן. וזה נעשה באמצעות המבט של דוד, כך כתוב בזוהר. הזוהר אומר, אני אתרגם מארמית לעברית, כיוון שכתוב ויקלל הפלישתי את דוד באלוהיו, יסתכל בו דוד בעין רעה. ובכל מקום שהיה מסתכל בעין רעה, כל סוגי הצרת נמשכו מעיניו של דוד. כך היה ביואב וכך בפלישתי זה, כיוון שקלל את השם והסתכל בו בעין רעה, וראה במצחו החשוף שנצטרע. מיד ותטבע האבן במצחו. צרת הופכת את האור להיות מאוד מאוד... ונדבקה הצרת במצחו, וככל שאתה משקע את העין הרעה של הצרת במצחו, השתקע האבן ממש במצחו, ודאי מצורע היה. והיה כי קם הפלישתי, וילך ויקרב לקראת דוד, וימהר דוד, וירוץ המערכה לקראת הפלישתי, וישלח דוד את ידו אל הכלי, ויקח משם אבן ויקלע, ויח את הפלישתי אל מצחו, ותטבע אבן במצחו, ויפול על פניו ארצה. פלישתי התרגז נורא מהדיבורים של דוד, התחיל לרוץ, למרות שהוא אמר לך אליי. והוא רואה שהוא נתפס, הדוד התפלל שהוא ישתחרר, כדי שיהיה קידוש השם יותר גדול.
שיהיה יותר קרוב, שיקבל אבן טוב טוב.
שיהיה קידוש השם יותר גדול. ואז דוד התחיל לרוץ במהירות, והיה רוצה מערכה לקראת הפלישתי בפשט, הוא רץ לכיוון הפלישתי. אבל לפי הקליוקו, הוא לא רץ לכיוון הפלישתי, הוא רץ אחורה. לכיוון המערכה, מערכת ישראל, כי כליה במקלע צריכה מרחק. אז הוא בעצם מתקרב והוא הולך אחורה, אבל הוא לא קולט שבעצם פה הוא עושה לו... דוד שולח את היד שלו לכלי, קח אבן וקולע את זה בול לנקודה, האבן טובעת במצחו של הפלישתי שנופל בום קדימה בפנים לרצפה. יש פה הרבה ניסים. ותטבע אבן במצחו, יהודה ברבי אמר, כבבצק. זאת אומרת, בדרך הטבע, אבן פוגעת בבשר ובעצם, יוצרת פצע, אבל נופלת. פה היא טבעה פנימה, כמו שזורקים אבן על יסד בצק. מדרש אומר יותר מזה,
האבן טבעה בתוך הבשר.
יש שואלים, אומר המדרש, איך טבעה האבן, איך טבעה האבן במצחו? על כובע הנחושת שהיה על ראשו מכסה מצחו.
היה לו פה פתוח, פה היה לו פתוח.
ואי אפשר שלא היה על מצחו מגן, שעל כל גופו היה לו דבר מגין. ואומרים, כי כאשר אמר, והתנה את בשרך על עוף השמיים, הביט כלפי מעלה בזוכרו עוף השמיים.
וזה נפתח, וזה נפתח.
ונשמט מה שהיה על מצחו לאחור. ואז קלה דוד והיכהו על מצחו. ואפשר, זה לשון של הרד"ק כל זה. כי האבן אברהם מגן אשר על מצחו וטבע במצחו, וכן אמר בדרש, כיוון שהשליח דוד את האבן בברזל של המצחו, נטבעה במצחו, וזה אחד מן הדברים שהשליט הקדוש ברוך הוא טרח בקשה. או שאפשר שהמקום מעט מגולה, ובאותו המקום האבן הזדמנה ברצון הקל. גם הנפילה על פניו היא לא טבעית. לאיפה ימול הפול?
אחורה.
ויפול על פניו ארצה, למה? כדי שלא יצטער אותו צדיק. גובהו 6 אמות וזרת. מה הכוונה? אם הוא היה רץ, אם הוא היה נופל אחורה, דוד היה צריך ללכת כל המרחק. הוא נפל קדימה, הוא התקרב לדוד.
בגלל זה אולי הוא
ברח
אחורה.
אז, כן. המדרש אומר עוד 2 הסברים למה, ויפול על פניו ארצה, כדי שהפה שחירף וגידף ייכנס ברצפה.
בתוך אדמה, בתוך אדמה, אדמה.
עוד דבר, כדי כמו שהיה עם דגון, שנפל.
על הבא, כן.
אז האלוקים שלו, גם אצלו, והטל במותמות ידרוך. הסבר רביעי, בצורה כזאת היא, דוד יכול לערוף את הראש שלו מאחורה, ולא מקדימה. מה זה משנה?
לערוף.
מה זה משנה אם אחורה או קדימה?
יש הבדל גדול. יש הבדל גדול.
מה ההבדל הגדול?
את החמור אורפים.
כתוב בפסוק, הברכה של דוד היא ידך, אומר יעקב בירך את יהודה.
בעורף אויביך.
איתך בעורף אויביך. הברכה שלו זה מהעורף. כן. והכוח מיוחד של יהודה. ולכן, ברגע שהוא ראה את זה, דוד ידע שזה לא בעיה בשבילו. טוב.
ממשיכים?
מסיימים. ויחזק דוד מן הפלישתי בכלא ובאבן, ויח את הפלישתי וימיתהו, וחרב אין ביד דוד. הוא משרק לו באבנים עד שהוא מת.
עכשיו פה הוא עושה טעות.
ואז וירוץ דוד, ויעמוד את הפלישתי, ויקח את חרבו, וישלפה מתערה וימוטטהו, ויכרות בה את ראשו, ויראו הפלישתים, כי מת גיבורם וינוסו. טוב, פעם הבאה נמשיך לקרוא מה היה
בהמשך. פה עשה טעות גדול.
למה?
הוא אמר, הוא לא יודע איך להוציא את החרב של...
כן, כן, שם היה נכון.
אבל מי שיפתח את החרב הזה, אני אתן לו את בת ישראל. מי אתה שאתה מחלק את בת ישראל?
נכון, נכון, נכון.
בא אוריה החיתי, שהיה שלהם.
נכון, נכון, ככה הוא התגייר, נכון.
היה הרמטכ"ל שלהם. הוא הוציא את החרב, נתן את דוד, דוד הרג אותו. מי שהייתה אשתו של דוד, בת שבע, אז היא הייתה אשתו של זה. שאז הוא שלח אותו למלחמה, בסוף לקח אותה.
נכון.